שלום וברכה. טוב, אני חושב שאין לנו ברירה אלא להמשיך. אנחנו ממשיכים, כן, בספר שמות, פרק כ"ה, פסוק כ"ב. התחלנו לקרוא את זה בפעם שעברה, ונועדתי לך שם. נועדתי, הכוונה, אפגש. אגב, הרעיון של הפגישה הוא רעיון מאוד מעניין, כי אצל הגויים, הפגישה עם אלוהים זה להיעלם, כן? ובמיוחד בבודהיזם למשל. ביהדות, הפגישה עם אלוהים זה פגישה, זה פנים אל פנים. כלומר, הנברא נשאר מה שהוא, וגם הקדוש ברוך הוא נשאר הוא, ויש פגישה פנים אל פנים, זה ביטוי של אהבה. הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בעצם המקום של ההתגלות, שזה הקרובים שמסתכלים פנים אל פנים. אין, כלומר, אין קרוב אחד או אחד שמתבטל לשני, אלא יש פגישה. וגם הפגישה הזאת מזמינה את האדם להיפגש. זה מה שכתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני, אומרים חז"ל, כשם שבא לראות, כך בא לראות. כלומר, זה הדדים. קשור בכלל לשאלה כללית, מי נמצא במרכז? אז יש ג' שיטות בזה, מי נמצא במרכז. לפי הפילוסופיה היוונית, וזה עבר לחברה המערבית, מי שנמצא במרכז הכל זה האדם. האדם הוא במרכז. מה עם אלוהים? אם הוא קיים. אבל אם הוא קיים, הוא בפריפריה, הוא מסביב, הוא לא צריך להפריע. ולפי התפיסה הזאת, המשטר המדיני האולטימטיבי זה הדמוקרטיה הליברלית, שמעמידה את האדם במרכז הכל. בעולם המזרחי, האסלאמי במיוחד, זה בדיוק הפוך. אלוהים הוא במרכז של הכל, האדם צריך להיכנע, להתבטל מול האלוהות. מה ביהדות? מפגש. הפגישה ביניהם זה המרכז. כלומר, לא אלוהים שם את עצמו במרכז, לא האדם, אלא הדיאלוג. הדיאלוג, המפגש, השותפות, זה האידיאל של היהדות, וזה מה שכתוב כאן, ונועדתי לך שם. יעבדוך עמי בארץ. מה קרה? גם שלושה שהם שניים. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בעולם. אמן. למשל, ומה זה בא לידי ביטוי? שאלה מעניינת, למשל, מה הערך של הטכנולוגיה? טכנולוגיה זה הצלחה הגדולה של האדם. איך זה התחיל? זה התחיל מהאש. כל הטכנולוגיה האנושית התחילה מהיכולת של האדם לייצר אש. מה אומרים היוונים על זה? שהאש זו מרידה באלוהים. כן, גנבו אותה. פרומטאוס נענה שזה שהוא מסר את האש לאלים, את האש לאדם. מה שאין כן לפי המדרשים, איך הומצאה האש? אדם הראשון ישב בחושך במוצאי שבת והתחיל לבכות. אמר, בגללי העולם חוזר לתוהו ובוהו, זה החושך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח שני אבנים, נתן לו שתי אבנים. שתי אבנים. ואמר לו, לשפשף, ויצא מזה האש הראשונה, ולכן מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת. עכשיו, דבר מאוד מעניין, אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את האדם, אז שייתן לו לפיד בוער, למה הוא צריך לתת לו שתי אבנים? כדי שגם הוא ישותף. ישותף בהשלמת מעשה בראשית.
זה היה אחרי שהוא חטא או לפני?
אחרי שהוא חטא.
אחרי שהוא חטא.
אז אם כן, זה אחד מהביטויים, רואים את זה בעוד הרבה דברים, כן. אז ונועדתי לך שם. ודיברתי איתך, מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על ארון העדות. ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. נשאלת השאלה, למה כתוב ואת? היה מספיק להיות כתוב את כל אשר אצווה אותך. למה כתוב מוסיף כאן וב, ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל? מה? רגע, אתה אומר שלא כתוב ואת, אז אני סתם המצאתי. נכון. כן, רשי, רואים מתוך הפירוש של רשי שהייתה לו וב. רשי אומר וב של ואת יתרה. זו וב יתרה, כאילו כתוב את. יש רק בעיה אחת, שבשום כתב יד של התורה לא מצאנו את הוו הזאת שרשי מדבר עליה. חוץ מאשר אצל רשי והחזקוני. החזקוני שהולך לרוב בעקבות רשי.
דעתי, נצח טבע, כותב את זה נכון בפירוש שלו, אומר ככה יצא פיות, והוא לא
חש בטעות. לך תדע, אולי בספר תורה של רשי היה כתוב וב. לך תדע, אני לא יודע. אני טוען שגם בספר תורה של רשי לא היה כתוב וב. אז איך להסביר שרשי אומר שכתוב וב? לא, אצל אף אחד אין וב כזאת. אז למה רשי אומר שיש וב? פשוט אני רוצה שנבין פה משהו. מה זה וב? זה האות השלישית, זו האות השלישית בשם הוויה. יוד כוו, כן, בסדר? כלומר, וב היא האות השלישית. ולמה היא מכוונת הוו הזאת? לתורה. כן, כלומר, לפי הקבלה, יש עולם אידיאלי ויש עולם מציאותי, העולם האידיאלי יוד ה, העולם המציאותי וו ה. מה זה וו ה? זה יוד אידיאלית שנמשכת, הופכת להיות קו. ולכן גם בלוחות, הלוחות שישה טפחים על שישה טפחים, אומרים חזק. למה שישה טפחים? כי זה וו. זאת אומרת, את כל אשר אצווה אותך, זה וו. ולכן רשי קורא כאילו שיש וב, ואומר הוו הזאת יתרה, כיוון שזה את כל אשר אצווה אותך את בני ישראל. זה אחד המקרים שאנחנו זקוקים לתורת הקבלה כדי להבין את רש"י. טוב, עד כאן הפירוש, ועשית. עכשיו אנחנו עוברים לחלק החיצוני של הנפש, החלק החיצוני של הנפש של משה, שזה ההיכל. אמרנו שבהיכל יש שני כלים, שולחן ומנורה, שמכוונים כנגד הכלכלה והחוכמה. ושניהם באותו מרחק מקודש הקודשים. למור שאין עדיפות מוחלטת לא לרוח ולא לחומר. הרוח של החוכמה והחומר של השולחן, של הכלכלה, נמצאים באותו המרחק, מתוך תפיסה מונותאיסטית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. ולכן גם שולחנו של אדם זה מקום קדוש. מברכים ברכת המזון. יש שתי ברכות, שאחת בוודאי מן התורה, והשנייה ספק מן התורה. ברכת המזון, ברכת התורה. ברכת המזון לכל הדעות דאורייתא, ברכת התורה מחלוקת. ולכן יש גם שאלה מה עושים אם אדם מסתפק אם הוא בירך ברכת התורה או לא, האם הוא צריך לחזור? אבל לגבי ברכת המזון אין ספק. למור שהמפגש שלך עם האלוהות בדיבור זה קודם כל דרך החומר. כלומר, וזה שלילה של הדעה הספיריטואליסטית שאומרת שאין ערך לחומריות. אז לכן ועשית שולחן. אגב, איפה השולחן עמד? מצד צפון. זאת מניין לך אדוני? איפה זה כתוב? זה בפרשת ויקהל. בסדר? אבל אם תסתכל בפרשת ויקהל תראה ששם כתוב שצריך לשים את השולחן מול קודש הקודשים. לא מצד צפון. ואחר כך כתוב שתעשה מנורה, תשים אותה בצד דרום ולשולחן מצד צפון. כן, זאת נוכח השולחן. זאת אומרת שכשאין מנורה, אז השולחן באמצע. יש מנורה, השולחן זז ימינה אל הצפון. כלומר, זאת אומרת שבבסיס זה השולחן. ברגע שיש גם חוכמה בעולם, אז החומריות הופכת להיות אחד מן הצדדים. טוב, ועשית שולחן עצי שיטים. המאתיים אורכו, והמה רוחבו, והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. כלומר, זה כתר מלכות. המלכות עוסקת בכלכלה, ויש לה זר. כמו שיש זר לארון הברית, יש גם זר לשולחן. כתר תורה וכתר מלכות. ועשית לו מסגרת תורפח סביב, ועשית, יש שם, שומעים את זה פעמיים שם, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת טבעות על ארבע הפיות אשר לארבע רגליו, לעומת המסגרת תהיינה טבעות לבתים, לבדים, לעשות את השולחן. אה, זה, לא, לא, יש לו רק, יכולה רק זר אחד, איפה ראית שניים? ועשית את הבדים, עצי שיטים, וציפית אותם זהב, ונסבם את השולחן, ועשית כערותיו וחפותיו, וכסותיו ומלקיותיו, אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. מה, מה השאלה? לא הבנתי. למה אתה אומר שיש...
פעם
לשולחן,
פעם
למסגרת.
פעם
לשולחן,
פעם למסגרת.
כן, נכון. יש מקום יש מקום לספק. אבל אני חושב שלהלכה אומרים שיש רק זר אחד, נדמה לי. כי המסגרת היא נתונה תחת הזר. כן. למה שימש השולחן? לא צריך בורות, זה כתוב במפורש למה שימש השולחן, הנה. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. אה? לא, היו קערות על גבי השולחן. על השולחן עצמו הניחו שני בזיחי לבונה, כדי לתת ריח טוב ללחם. זהו. אמרתי, זה מגשים, אבל המגשים האלה איפה הם מונחים? על השולחן, כן. מה הבעיה? תיכנס למקדש, תראה. מה?
כל שהשולחן הוא מול המנורה. זאת אומרת שהשולחן הוא פחות יותר מהמנורה?
קודם כל, לא כתוב שהשולחן הוא מול המנורה בטקסט הזה. כן, אבל מה ש... סליחה, אני רוצה, כשאתה מביא פסוק, אני רוצה שתוכיח שהפסוק קיים. בשלב הזה אין פסוק כזה. פרשת ויקל, וכי הגענו לפרשת ויקל? זה נכון, אבל לי מותר. עכשיו... כן. עכשיו, מה עושים עם השולחן הזה? אז שם שמים את לחם הפנים. מתי אוכלים את לחם הפנים? בשבת. בשבת מחלקים אותו לכהנים. לא, משבת לשבת. בשבת היו מביאים את הלחם. ביום השבת מוציאים את הלחם של שבוע שעבר ושמים את הלחם החדש. הכהנים אוכלים את הלחם הישן והוא היה עדיין חם, טעים והכל. כן, כן. אז כנראה יש סוד מיוחד ביצירתו של הלחם. ייתכן שבזיחי הלבונה גם כן תרמו לדבר הזה. עכשיו, איך היו מחלקים את הלחם? באים כהנים, איך נותנים להם את הלחם? זורקים. זורקים וכל אחד חוטף. כפי שנהגו בכל קהילות ישראל שבליל שבת ובשבת בבוקר, כשמחלקים את הלחם בסעודה, זורקים את הלחם בניגוד לשולחן ערוך. בניגוד לשולחן ערוך, שאומר שאסור לזרוק לחם, אבל מה שעושים בשבת, זה זכר לשולחן הפנים, ולכן, לא רק שזה מותר ובסדר, זה אפילו רצוי. זכר, מה? תלוי במרחק. תלוי במרחק. לא, זאת אומרת, אצלי בביתי, כשאני זורק את הלחם, תלוי, אלה שקרובים, אני רק מניח להם ככה, אבל אלה שרחוקים, אז זה משהו אחר. זה ספורט. רצוי. רצוי. כן. כן, ברור, ברור. כן. כן, כן, בדים. לפורה בדים היו.
כאן כתבו שזה חלק בסופן, אבל כתבו לסט אותו.
וכי לא צריך לשאת את השולחן לפעמים, כי שצריך לטהר אותו. הרי כתוב על השולחן הטהור יניחנו. מה זה שולחן טהור? אומרת הגמרא, מכלל דעיקת המה. זאת אומרת שאם השולחן הוא טהור, סימן שהוא יכול לקבל טומאה. ולכן צריך לבנות אותו באופן כזה שיש לו בית קיבול מצד המסגרת, כדי שהוא יוכל להתאמן. אם הוא יכול להתאמן, צריך לטבול אותו. ולכן צריך לשאת אותו. ואז לכן לפעמים היו גם טובלים את השולחן. עכשיו, מה זה אומר שהשולחן יכול להתאמן? יש קדושה בחומר, אבל יש גם טומאה בחומר, תלוי איך משתמשים. לכן כתוב שהוא יכול להיות טמא.
לחם הפנים כולם אכלו?
לחם הפנים אכלו הכל.
כהנים.
כהני המשמר, כהני המשמר אכלו, כן. חצי לכהן הגדול, חצי לכהני המשמר, כן.
דבר שעושים אותו, על מנת שיהיה אפשר לאכול עליו, ללמוד עליו, לטוב עליו, זה השמחה שלהם, אני רואה כאן מציל אותו. זה משהו כזה, ארונים כזו, עם הגפים, ששמים את זה כמו שיש במקום.
אתה החלטת ששולחן זה מקום שאוכלים עליו ולומדים עליו. זה הגדרה שלך, זה לא הגדרה של התורה, מה אני אעשה? אני גם קצת מצטער. כן. טוב. לעומת זה, יש המקור של החוכמה, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעה, כפתורה ופעריה, ממנה יהיו. ושישה, עכשיו, מה זה המנורה? האם המנורה זה אותו צ'נדלייר, שאנחנו רואים שיש לו שישה קנים מהצדדים? התשובה היא לא. המנורה זה הקנה האמצעי. איך אני יודע? היא כתוב, ושישה קנים יוצאים מצידיה.
המנורה זה גם כל הגוף וגם הקנה האמצעית.
אז זו, לפעמים, כן, כיוון שצרפו את הקנים, אז זה הפך להיות הקנה האמצעי. עכשיו נשאלת השאלה, הקנים האלה, איזה צורה יש להם? האם עגול או האם ישר?
לא ישר. חסידים עושים את זה ישר.
כן, חסידי חב"ד החליטו שזה ישר בעקבות הרבי מלובביץ', בעקבות ציור של הרמב״ם בפירושו למשנה, ששם הוא מצייר את המנורה בקנים ישרים. לומר את האמת, זה לא משכנע, בגלל שהרמב״ם הוא כותב, הוא עושה ציור סכמטי, הוא לא אומר שככה חייבים. כן, זה דבר אחד. דבר נוסף, מצאו ציור קיר של המנורה מתקופת הבית השני ברובע ההרודיאני בעיר העתיקה. ברובע ההרודיאני בעיר העתיקה מצאו בתים של כהנים. ושם יש ציור של המנורה וגם של המזבח אגב, שנעשו על ידי משפחה של כהנים ששרתו במקדש וראו את המנורה. והמנורה שמה עגולה. מה נעשה? בטיטוס זה אפשר להתווכח. יש יכול להיות שנתנו לו, שהם שדדו מנורה משנית. אבל כשאנחנו רואים שליד הציור של המזבח יש גם ציור של המנורה, אז קשה לומר שזה מנורה משנית. בציור הזה שמצאו, כפי שאמרתי לפני 15 שניות, זה עגול. עגול, עגול. כן, אבל האמת היא שיש גם שיטה שלישית. שיטה שלישית, לא כל כך מוכרת, השיטה של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון אומר שהמנורה הייתה כחצי גורן עגולה. זאת אומרת שהקנים הצדדיים הם קרובים, הם רחוקים, והקנים האמצעיים יותר קרובים, והקנה האמצעי קרוב למדליק. וזה מסביר מה שכתוב שקוראים לנר האמצעי נר מערבי. איך הוא מערבי? לא, זה בדיוק הפורסה. זה מערבי בגלל שהוא היותר קרוב אל קודש הקודשים. ואחר כך יש קנים אחרים. זאת אומרת, אתם יכולים לתאר לעצמכם מנורה שעשויה כחצי עיגול. טוב, אז זה סותר את השיטה של הרמה. כי לדעת הרמה, הנרות חנוכה אסור שהם יהיו בעיגול. כן? אבל לדעת מרן בית יוסף, שזה אפשר שזה יהיה בעיגול. וזה תואם את השיטה של רבנו סעדיה. כן.
מקשה המנורה, מקשה,
כן.
וחה, קנק, לק, הפרפר, ממנה יהיו. הייתכן דבר כזה?
למה לא? אתה לוקח בלוק של זהב, מכה בק... כן, אתה לוקח בלוק של זהב, ואתה מכה בו באופן שאתה מוציא את המיותר, ואז נשאר לך מנורה שהיא מקשה. כן, יש רק בעיה אחת, שהמשקל של הזהב של המנורה הוא כיכר, נכון? כיכר זהב. כיכר זהב זה 3.5 קילו בערך. אם אנחנו מקבלים את הדעה של חזל, שהמנורה הייתה בגובה של 18 טפחים, זה בלתי אפשרי לעשות מנורה שהיא מקשה מ3.5 קילו זהב. בלתי אפשרי. ולכן, חידשו המחדשים שהמנורה הייתה חלולה. אבל אם היא הייתה חלולה, איך עשו אותה? איך אפשר לעשות מנורה חלולה? אז עכשיו, במכון המקדש, השתמשו בטכנולוגיה מיוחדת, לא קדחו בכלל, אלא לפי מה שעשו בעצם, אמרו שהמנורה היא ציפוי למנורה פנימית שלא עשויה מזהב. והטכנולוגיה שבה השתמשו כדי שבבת אחת המנורה תהיה מזהב, כדי שזה ייקרא מקשה, זאת טכנולוגיה שלא הייתה קיימת בממשה, וגם זה ודאי סותר את דברי חזל שמכה בקורנס. אז כך שיש פה תעלומה, אלא אם כן נאמר שהמנורה של המשכן לא הייתה בגובה של 18 טפחים, אלא הרבה יותר קטנה, ורק המנורה שבמקדש, אולי רק בבית שני, הייתה של 18 טפחים, ואז אפשר לתרץ את המקרא עוד. עכשיו נשאלת השאלה, מאיזה חומר עושים את המנורה? עושים אותה מזהב, ואם אין לי זהב, עושים מכסף. אם אין לי כסף, נחושה. כלומר, וכך היה כשהחשמונאים כבשו את המקדש, לא היה להם זהב בשביל לעשות מנורה. אז הם עשו מנורה משיפודי ברזל. מצאו, כתוב שם, מצאו 8 שיפודים, והתיחו אותם, ריתחו אותם, עשו מזה מנורה. עכשיו, אני לא כך מבין... אם המנורה היא 7 קנים, אז למה הגמרא במנחות אומרת שמצאו 8 שיפודים? מה? 8 שיפודים, אבל המנורה היא רק 7 קנים. איזה שמש. לא, אז אני אגיד לכם איך. פשוט, אם אתם עושים מנורה, אתם עושים קנה אחד ו7 קנים משיפודי ברזל. שיפודי ברזל הם ישרים, כמו השיטה של חבד.
7.
למה? בשביל האורך, כן? הרי צריך רגל ועוד 7. לא, צריך הרגל, אם היא בגובה, אם זה שיפודים שהם שווים באורכם, אז הרגל לא תספיק להגיע עד הנר האמצעי, לכן צריך 8 שיפודים. עכשיו אני לא הבנתי, מה עושים 8 שיפודים בהיכל? מצאו, נכנסו להיכל, מצאו 8 שיפודים, את המנורה עצמה לא מצאו, כן? אבל מה עושים שיפודים באחד? היוונים שמו שיפודים באחד? מסו על האש בתוך האחד, אתה אומר. מה, לא עושים חגיגה? נו, אז מה? אבל לא, אבל... לא היה להם מנורה, אז מה הם עשו? לקחו שיפודים. אני שואל, מה עושים שיפודים באחד? אתם אומרים שהיוונים עשו על האש? חיפשו מקום לעשות על האש, עשו את זה בהיכל. קצת קשה לומר, מסיבה פשוטה, כי הם הפכו את ההיכל למקום של עבודה זרה שלהם. אז לא ייתכן שסתם ככה נכנסים להיכל ועושים על האש. אלא בפשטות, הכוונה בשיפודים חרבות. זה חרבות. שמה נלחמו. כן? אז נלחמו, חרבות, אז יש תומעה. איזה תומעה? תומעת מת. תומעת מת של ההרוגים, של ההרוגים היוונים. כן? ולכן זה גם מתארס, איך זה שפתאום לא מצאו שמן טהור. לא מצאו שמן טהור, כי תומת מת חודרת את הכלים. פשוט מאוד. טוב, קצת התרחב. כן. הוא
בזמנו שאלתי את הילד מתי הוא כתבה את זה לאחר, הוא אומר, גם זה נכון, גם זה נכון.
קודם כל, מה שאנחנו רואים בשער טיטוס, הבסיס של המנורה, הוא לא מתאים מבחינת הסגנון לחלק העליון של המנורה. וזה נראה, יכול להיות שהמנורה שהם שדדו נשברה, ואז הם חיברו אליה בסיס בעל אופי אלילי קצת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש בברייתא דמלאכת המשכן, שבכל זאת היה כמין טבע עם שלושה רגליים. יכול שזה מה שהתכוונה איילת מזר, זכרונה לברכה. דבר נוסף, יכול להיות שהיו הרי כמה מנורות. הרי במקדש של שלמה היו, מלבד מנורת הזהב, היו 10 מנורות נוספות. אז יכול להיות שזה גם ככה וגם ככה. השאלה היא מה פירוש הביטוי ירך. מה זה ירך? ירך זה, אם אנחנו נדייק מרוב המקומות בתנ"ך שמוזכר ירך, זה המקום שבין שתי השוקיים. מקום עגול. ואצל נשים זה מקום הערווה, וזה מה שהגמרא אומרת, אין האישה מתקנאה אלא בירך חברתה. אז יוצא שבמנורה יש למטה כדמות ההתרחקות של הרגליים. ויש לאדם הזכרי שלושה רגליים, רגל ימין, רגל שמאל והאיבר. אז יוצא שזה מקום שיש לו משמעות אירוטית גם למקום של הירך של המנורה. עכשיו, המנורה עצמה היא בנויה כמו צמח, כן? דביעים, כפתורים, פרחים. מה זה? זה צמח שהולך וגדל. גביע, פרח, וגביע, כפתור ופרח. יש לחוקר נוגה ראובני, יש לו ספר על צמחים של ארץ ישראל, ושם רואים אחד הצמחים, שאני זוכר את שמו, שיש לו בדיוק הדמות של המנורה, 7 קנים, וגביע, כפתור ופרח. מה? זה המרווה? אז זה המרווה, יפה. עכשיו אני זוכר, כן, זה המרווה. יש צילום של זה באחד מהספרים של נוגה ראובני, ובחיים לא, אני חושב שלא. לא. זכרונו לברכה. עכשיו, מה זה אומר? שהמנורה דומה לצמח שגדל. זה אומר שהחוכמה זה לא דבר שיש לו סוף. זה דבר שהולך ומתגלה, הולך ומתפתח. אז לכן יש גביע כפתור ופרחיה. עכשיו, השאלה היא, מתי חייבים לעשות גביעים כפתור ופרח? ההלכה אומרת, כשהיא באה זהב, היא באה גביע כפתוריה ופרחיה. כשהיא לא באה זהב, זה קנים ישרים רגילים או עגולים רגילים. ושישה קנים, עכשיו למה צריך בכלל מנורה במקדש? הרי לחם הפנים אני מבין, זה כמין קורבן, שנאכל בסוף על ידי הכהנים. מה עם המנורה? מנורה זה בשביל נרות שמן. שיהיה אור. אדם נכנס למקדש, אם הכל חשוך, איך הוא יעבוד? הוא צריך שיהיה אור. הוא לא צריך, אבל אני צריך. אם אני כהן ואני נכנס למקדש, אני צריך שיהיה לי אור. במיוחד במשכן, ששם הקירות היו לגמרי אטומים. אז בלי מנורה אי אפשר לעבוד. אבל קשה לומר שזה רק משהו טכני. כן? יש כן לפעמים אור בצורה טכנית. למשל, ידוע שבחופות של אחינו אשכנזים, מסתובבים ההורים עם נרות, נכון? כדי שיהיה להם מה לעשות. עכשיו, השאלה היא, למה משמשים הנרות האלה שבחופה? למה? פשוט? לא, פשוט מאוד. איפה עושים את החופה אצל האשכנזים? בחוץ, בלילה. צריך אור, פשוט מאוד. היו צריכים אור כדי לראות מה קורה, זה הכל. כן, מה שאין כן, המנורה של המקדש, יש לה תפקיד עצמי. מהו התפקיד העצמי שלה? לשים שם שמן טהור, שמאיר מצד עצמו. יש חוכמה שהיא חוכמה לא רק חוכמה מעשית, יש חוכמה לשם החוכמה, וזה המקום של המנורה. לכן אמרו וכי לאורה הוא צריך, הוא לא צריך אורה, כי זה לא בא למלא צורך, זה בא למלא ערך. ובא מנורה, זה, שלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד, כפתור, מה זה משוקד? יש עליהם ציורי שקדים, כן? כלומר, זה מין צורה שדומה לשקד. ושלושה גביעים משוקדים קנה האחד כפתור עפר, וכן יש את הקנים יוצאים מן המנורה, ובמנורה עצמה, שזה הקנה האמצעי, ארבעה גביעים משוקדים כפתורה ופרחיה, וכפתור תחת שלי הקנים ממנה, וכפתור תחת שלי הקנים ממנה, וכפתור תחת שלי הקנים ממנה, שקנים יוצאים מן המנורה. כפתורים וקנותם ממנה יהיו, כולם מקשה אחת, זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה. עכשיו אני רוצה להבין, הנר הוא חלק מהקנה או לא?
לא.
לא. הנר ניתן להזזה. אפשר להוציא את הנר, לנקות, להחזיק. מה?
שמו שמן, לא,
נר. נר, נר זה הכלי.
שמו שמן. זה הקנה...
יש פה שלושה, יש פה חמישה דברים. יש הקנה, הקנה הוא רק בסיס. על גבי הבסיס הזה שהוא הקנה, שמים נר, כלומר כלי. בתוך הנר הזה שמים שמן. בתוך השמן שמים פתילה, ומהפתילה יוצא אש. בסדר? אבל נר זה כינוי לכלי, לא למה שהיום מוכרים נרות משעבה, זה לא זה. כן, אפשר כן, כן, טוב, זה הוויכוח הידוע, האם נר חנוכה יכול לעשות מנרות פרפין או שעבה או לא. כן, המהר"ל מפראג מתנגד למה שהיום מקובל להשתמש בנרות שעבה או פרפין, הוא אומר צריך להיות דווקא נוזלי. כמו במקדש, ושיהיה כלי ושיהיה נוזל וכולי. טוב, להלכה אנחנו מקילים שאפשר להדליק גם כן בנרות האלה שצבעוניים, שאמורים להחזיק מעמד חצי שעה, וזה בדרך כלל פחות.
אולי הצורה הזאת של המנורה
כן.
צריכה להיות צורה מרכבית, גם בצורה שמונמת, לא רק בנושא, המנורה באחר, בגלל שכל דבר שעולה להגדרה, נר,
אתה שואל האם אפשר לעשות מנורה חשמלית למשל, האם נוכל להדליק עם חשמל בבית המקדש?
אתה יודע, אתה כאן האור, אתה יודע, כל צורה שאתה מובן, כל דבר שנקרא שוקזי, שאתה, הוא
מסודר, יש לי דיוק, כתוב. למה לא? כלומר, אם כתוב, אז...
כמו שהוא ראה בער, השניים הוא ראה בער, בדיוק הוא מסוימת.
לכאורה כן, לכאורה כן, אני לא רואה סיבה שלא. אם יש לך סיבה שלא, תגיד אותה, אבל למה לא? למה לא נניח שאכן צריך לעשות כמו שמשה ראה? כן, בסדר. עכשיו, איפה היינו? כן, אז על זה שכפתורי מקנותם מנה יהיו, כולם מקשה אחת, זה הפתור, דיברנו על הנושא של המקשה, ועשית את נרותיה שבעה. עכשיו, אז נרותיה זה הכלי ששמים על גבי הקנה. הדבר הזה מסביר דבר מעניין. הרי, מי שזר לא יכול להיכנס להיכל, רק כהן יכול להיכנס להיכל ורק בשעת עבודה. מצד שני, הדלקת המנורה, כך כותב הרמב״ם, כשרה בזר. זר יכול להדליק את המנורה, איך הוא ידליק? הוא לא יכול להיכנס להיכל. יפה, לכן, טוב, אלא אם כן נאמר שיש לו גפרור ממש ארוך, כן? לא בטוח ששלט הרחות זה יועיל, אבל... או שמה שזה אפשר לעשות, אפשר להוציא את הנר, להוציא אותו אל העזרה, עזר מדליק ומכניסים. בסדר? עכשיו, למה לעשות דבר כזה? רוצים לכבד את עזר, כנראה שיהיה דבר מיוחד. עכשיו, יש כשהחשמונאים כבשו את המקדש ותיארו אותו, כתוב בתפילת על הניסים, והדליקו נרות, איפה? בחצרות קודשך. איך אפשר להדליק בחצר? הרי זה בהיכל. כן? אלא הכוונה שעשו את זה. למה עשו את זה? כנראה רצו לכבד את ראשי הצבא השונים, אלה שהיו גיבורי מלחמה, כמו שמכבדים בהדלקת המשואות. וכיוון שלא כולם היו כהנים, אז היו, אז הוציאו את הנרות החוצה, והדליקו נרות בחצרות קודשך, והכניסו אותם פנימה. ככה מחדש הרב ישראל אריאל, בחוברת לילדים על חנוכה. כן. טוב, זה דווקא חידוש יפה. כן. אז זה מה שכתוב כאן, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה אוויר על עבר פניה. פניה צד מזרח. פנים זה תמיד המזרח. עכשיו נשאל את השאלה, למה שבעה קנים? אם צריך שיהיה מנורה, למה שבעה קנים דווקא? שבעה זה מספר כזה טוב. למה לא עשר? או שמונה? גם טוב, נכון? יש גם משמעות למספרים האלה. כן, אז במפרשים אמרו, כנגד שבעה כוכבי לכת, כן, אם אנחנו אומרים שהמקדש הוא תמצית של המיקרוקוסמית של כל העולם כולו, אז אפשר גם להגיד שזה כנגד שבעה כוכבי לכת. רגע. יש. אז קודם כל זה קצת בעיה, כי היום מדברים על יותר משבעה כוכבי לכת. אבל שבעה כוכבי רחבים שאנחנו רואים. עכשיו, אפשר להגיד שבע חוכמות. מה זה השבע חוכמות האלה? זה חלוקה אריסטוטלית. כן, זו, אז זה קרא טריוויום וקוואדריוויום. כלומר, שלוש חוכמות אציליות ועוד ארבע מעשיות, סך הכל שבע. זה חלוקה שהייתה מקובלת בבתי המדרש של הפילוסופים, וזה חדר ליהדות. אז קשה לומר שבמקדש של, של, של משה, משתמשים במושגים יווניים. לא נראה. כן, חוכמות בנתה ביתה, חצבה עמודיה שבעה. כן, השאלה מה זה החלוקה הזאת? אתה צודק. טוב, אז זאת אומרת שבכל מקרה יש משהו במספר שבע שתואם את התפקיד של המנורה, שהיא המנורה האידיאלית שמאירה בתוך המקדש פנים. ומלככיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה, ורבע עשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. בהר. בסדר, מה? בסדר, זה עד כאן המנורה והשולחן. סליחה?
בדיוק מה שהוא ראה בהר, הוא היה חייב לעשות בדיוק אותו דבר.
כן, עכשיו מה זה הוא ראה בהר, תגיד לי? מה, יראו לו תמונה? או שהוא השיג השגה, זה הכוונה. הרי מה זה הוא מוראה? הוא מוראה בהר, יש לו השגה פנימית, רוחנית, שאותה הוא מתרגם אחר כך באופן מעשי. למה אני אומר את זה? יש דיון מפורסם איך המקדש ייבנה, האם הוא ייבנה בידי אדם או בידי שמיים. מכירים את הוויכוח הזה? זה הוויכוח. מי צודק? מי צודק? לא, ודאי שאפשר לתת תשובה, אני אסביר בנוע. אפשר לתת תשובה. בשביל זה אני פה. כן, אני אסביר. יש חמש שיטות. השיטה האחת, הרמב״ם, שהמקדש ייבנה על ידי בני אדם. זה תפקידו של המלך המשיח, ואם לא המשיח, אז אנחנו צריכים לבנות את המקדש. צריך להוציא מכרז, חוק יסוד בניין המקדש, ואז ייבנה המקדש. זה דעת הרמב״ם. וכן, אז בג"ץ יתנגד, ולכן הוא ירד מהשמיים, אתה אומר, זה הסיבה. טוב, שדה השנייה אומרת, לא, הוא ייבנה בידי אדם, ויושלם בידי שמיים. מתחיל מאדם, משיך בידי שמיים. דעה השלישית אומרת, הוא ירד מן השמיים. כלומר, יש איזה מטאור שמסתובב לו בגלקסיה, ויום אחד אנחנו נשמע שריקה אדירה, בום. ואז רואים, המקדש בנוי, דעה הרביעית. אומרים שזו דעת רש"י, אני לא בטוח שזה נכון. דעה רביעית אומרת, הוא ירד מן השמיים אבל לא מושלם, ולכן בני אדם יצטרכו להשלים, זה מה שהראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו, מה שצריך לתקן. והשיטה הנכונה היא השיטה החמישית. השיטה החמישית, דיברנו על זה אני חושב, לא? שיטת רמח"ל. רמח"ל אומר שהוא ירד מהשמיים ואז נבנה אותו. הוא ירד מן השמיים ואז אנחנו נבנה. מה פירוש הדבר? לא, פשוט צריך להבין מה זה שמיים. מה זה שמיים? יש חושבים ששמיים זה החלל. כן, אז בתוך החלל יש איזה מטאור כזה שמחכה לנחות על גבי הר הבית. אבל צריך להבין ששמיים זה לא החלל. שמיים, הרי התורה היא מן השמיים. מאיזה שמיים באה התורה? מהשמיים הרוחניים. כלומר, מה שאפלטון היה מכנה עולם האידאות. יש עולם אידיאלי. והמקדש הוא השתקפות של העולם העליון. אז כשהמקדש האידיאלי יופיע במציאות, נדע איך לבנות. זאת אומרת שיש, בעצם יוצא שכל השיטות צודקות. כן? הוא גם ירד מהשמיים, גם יבנה בידי אדם. למה אני מביא לכם את זה עכשיו? כדי להבין מה זה תבניתו אשר אתה מוראה בהר. הוא רואה בשמיים. ואז על פי זה הוא בונה בארץ. זה הכוונה שהוא יורד מן השמיים. מה זה? יראה? מנוף? איזה מנוף? יש לך מנוף מספיק חזק כדי להחזיק את כל המקדש? טוב, נסדר משהו. העניין הוא ככה, שעדיין לכאורה יש מחלוקת בציבור איך ייבנה המקדש, אבל האמת היא שכולם מסכימים. אני אסביר מדוע. אלה שאומרים, המקדש צריך להיבנות בידי אדם היום. אז למה הם לא בונים? כי לא יצליחו. למה לא יצליחו? כי העם לא רוצה. אז גם הם מסכימים, כן, שצריך לשכנע את העם קודם. לשכנע את העם צריך איזשהו שינוי בתודעה הציבורית, איזה מין מהפכה תרבותית שלמה. אלה שאומרים שהוא ירד מן השמיים. אם פתאום כל מדינת ישראל תרצה לבנות את המקדש, כולל הממשלה, כולל בגז וכו', הם לא יסכימו? מתי שיסכימו. כך שבסופו של דבר, מה שנראה כמחלוקת קוטבית, זה לא כל כך מחלוקת. זה בעצם, כולם אומרים אותו הדבר. טוב. ואת המשכן, אנחנו רואים לפרק כ"ו, ואת המשכן תעשה 10 יריעות. מה זה משכן? משכן, אחת המשמעויות של המילה הזאת בתנ"ך, זה אוהל. כן? השכוני באוהלים. כן? יש כמה מקומות שמשכן זה האוהל. המשכן עשוי, מה? זה אוהל מפואר, אבל זה אוהל. למה? כי הוא עשוי מבד, הוא עשוי מיריעות. אז את המשכן תעשה 10 יריעות. יש את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה לעשות משהו קשיח? נעדו במדבר. כן, אבל דיקטים אפשר לשאת. הרי שלא לדבר על זה שאת העמודים כן לקחו. קשיחים. אלא, אני חושב שהכוונה היא להראות הרעיות של השראת השכינה. זה כמו שכאשר דוד מחליט לבנות את המקדש, כתוב אני יושב בבית הרזים וארון האלוהים בתוך היריעה, אז הקדוש ברוך הוא שולח את נתן הנביא לומר לדוד אל תבנה, כי מאז שיצאתי אתכם ממצרים, תמיד ישבתי באוהל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא תבנה בית, כי אני אוהב אוהלים. הבן שלך, כשיגיע הזמן, הוא יבנה בית. זאת אומרת שהאוהל מציין הרעיות, שההשראה של השכינה בעולם איננה כל כך מובנת מאליה, ולכן זה כל הזמן עם יריעות. ברור, איך עושים את היריעות האלה? 6 מוזר, ותחלת, וארגמן, ותולעת שני, קירובים מעשה חושב תעשה אותם, אורך היריעה האחת 8 ו-20 באמה, ורוחב 4 באמה היריעה האחת, מדחת לכל היריעות, 5 היריעות תהיינה חוברות שהלכותה, ו5 יריעות חוברות שהלכותה. עכשיו יש לי שאלה. היריעות האלה נעשו במדבר. מעולם לא נעשו פעם נוספת. כלומר, מה שמתואר כאן זה מעשה חד פעמים מבחינה היסטורית. הכלים, מנורה, שולחן, זה באמת לדורות. אבל היריעות זה דבר שאין שום צורך להעתיק אותו. מתקלים, נו, ואז עשו עוד פעם, אתה אומר? לא, לא עשו. זה אחד מהסממנים לכך שהפרשה הזאת שכתובה לפנינו היא פרשה של אמת היסטורית. כי אף אחד, אם התורה הייתה נכתבת אחר כך, זה לא היה מעניין לדעת איך עושים את היריעות. אבל עבור אותו דור, זה כן היה חשוב לדעת איך עושים את היריעות, מכאן ראיה לקדמותו של הטקסט המקראי, מי שהיה צריך את זה. עד כאן להיום.